בכמה מילים, מאוד מאוד חשוב לשמר את האור של פורים גם לאחרי. זה קריטי. לכן כדאי באמת לעבוד על זה. לחשוב מה באמת קיבלת, תודה רבה. מה קיבלתי מפורים. ואיך אני לוקח את זה איתי לאורך ימים ושנים בעזרת השם. זה רק ההתחלה. החיים טובים ויפים וגדלים. אנחנו דיברנו על ה... נעשה ככה איסוף קצר של הדברים. למדנו את מקום מספר 7 ביחד בעמוד הראשון מצד שמאל. בסדר, רק נאמר ש הגמרא מדברת על איזה הוא צנוע, וזה גדר מפתיע קצת. והגדר של צנוע לפי הגמרא זה אדם שנוהג באותה מידה בדיוק, באותו אופן בדיוק, גם כשרואים אותו וגם כשלא. זה מפתיע מאוד, כי עבורנו צניעות בדרך כלל זה עניין חברתי, עניין של ביחס לרואה, ביחס למי שעומד סביבי. אז פה זה לא ככה. זאת אומרת, הגדרת צנוע זה אדם שנוהג בחדרי חדרים בדיוק באותו אופן שבו הוא היה נוהג כאשר הוא נמצא ברחוב, או על פי הברייתא בגמרא, אדם שהולך להתפנות בלילה, בחושך, באותו מקום, באותו אופן שבו הוא עושה את זה ביום, סליחה. והבנו משם שכנראה צניעות היא תכונת נפש של אדם כלפי עצמו. מכיוון שיש, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, שוכן בעולם, לכן זה עצמו מחייב אותי בצניעות ולא זה שמישהו רואה. זה קצת שונה מה שאנחנו רגילים לחשוב. גם ראינו שההשלכה של הישוב זה איך אדם, גם בחדרי חדרים, איך האדם מתלבש, איך האדם מתנהל אפילו בשירותים. מכיוון שבאמת הצניעות שוב היא אדם כלפי עצמו, כמובן שהיא לא קשורה דווקא לבת, היא קשורה לבן ובת כאחד, והיא קשורה לאיך האדם מתנהל למול השכינה. גם ראינו שבוודאי שיש דרגות, יש רבדים כאילו בתוך עצמו, בוודאי שיש גם איזשהו רובד שהוא כן קשור לחברה, שצריכים להיות הקפדה גדולה יותר כאשר אדם אחר רואה, והוא יכול אולי לזייף כאילו את מה ש... את האישיות שלי וכו'. אבל הנקודה היא לא מתחילה משם. יש איזשהו, זאת אומרת, עוד חומרה, עוד איזשהו דרגת החמרה כאשר אדם נמצא בסביבה. אז אנחנו רוצים, ברשותכם, ללמוד ביחד את מקום מספר 7. זאת פסקה מאוד חשובה בתוך פנקס י' ג', והיא עוסקת ביחס שבין אדם לחברו, או ביחס שבין האדם ובין הסביבה. אנחנו יודעים שאנחנו, צערנו הרב, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו נסחפים אחרי הסביבה או החברה. אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור חברותי, ולכן הרבה אנשי שיווק ואנשי מחירות הם מנצלים את התכונה החברותית של האדם. אז יש שם איזושהי ממרה מתוך מסכת ברכות, שם אומרת הגמרא שכשעולם התורה עבר בעצם ליבנה, זה היה בסוף בית שני כמובן, והיה שם משבר מאוד גדול. זאת אומרת, הרקע לחורבן בית שני היה כמובן שנאת חינם, זאת אומרת איזשהו משבר חברתי עמוק מאוד בתוך עם ישראל, כשבייחוד היה שם משבר עמוק בין עולם התורה לבין אנשי המעשה. ושם עמי הארץ היה, זה כאילו עם הארץ היה הגדרה לאדם שהוא שונא תורה. זאת אומרת, לא רק אדם שהוא לא למדן, שהוא לא אברך, אלא אחד שהוא שונא תמיד החכמים. עד כדי כך שיש כל מיני ברכות מוזרות זוכרות בגמרא במסכת פסחים על מי שנושך וכל מיני שמותר לנחור עם הארץ בשבת, לא זוכר? כן.
גם רבי עקיבא,
נכון, שהוא אמר שהוא היה נושך כמו חמור תמידי חכמים. וכמובן שהוא לא אומר את זה כדי לומר פעם הייתי עבריין, כאילו פעם הייתי פושטק. אלא כדי לומר אני סניתי את הגאווה של החכמים, שהם היו מתגאים על עמי הארצות. אז היה שנאה גדולה מאוד. וביבנה ניסו לשקם את זה. ניסו לבנות עולם חדש שבו יש הערכה הדדית גם כשאדם הוא לא כמוך. זה נראה לי מאוד קיצור, מתלבש על התקופה שלנו, של הכרת השונה. יש שם משהו חשוב שכדאי שנכיר. בואו נראה ביחד, קשור ללחץ חברתי. אז אנחנו במקום מספר 7, למי אין דפים עדיין? איך נשיג? כן, יש עדיין? יש שם? טוב. מי רוצה לקרוא? חבוד. ושוב, כל זה קשור להבנת מושג עצמיות בצורה שהיא יותר מדויקת ונכונה, כי מה שקורה היום בחוץ, ברחוב, זה פשוט עיוות, זיוף של המושג הזה. כן. מובן הדבר הזה? כל אחד הוא בריאה, כל אחד עובד במקום שונה, וכשם שהוא לא פולש אליי, והוא לא כן מתערב לי, אז גם אני לא בדיוק מתערב לו. אוקיי, בכבוד.
זהו פרק גדול, להחזיק לאדם במדרגתו, ובאמת מוסרו הפנימי, בין מרעיון ובין מעשי. ולא יביט למה שחברו שהוא איש מעשי יותר ממנו, ושתכונתו אחרת בשלב מתנהג באופן אחר.
מה הכוונה? משפט מאוד חשוב, זה כלל גדול, שאדם יחזיק את מדרגתו, ועומק מוסרו הכוונה, ונפשו ואישיותו וכישרונותיו, גם ברעיון, הכוונה רצון, גם במעשה. ולא יביט למה שחברו שהוא איש מעשי ביותר ממנו, או שעם תכונה אחרת, מתנהג באופן אחר. זאת אומרת, אל תסחף. ושוב, אני חושב שאחד הבשורות הכי גדולות בדור פוסט מודרני זה, שאתה נותן לבן אדם להיות משהו ואתה לא מתערב לו. לכן להפך, גם הוא לא מתערב לך. כוונה, כמה שפחות לחכות, כאילו. אז יש מקומות שמתלקחו איזה צפונה מאוד. אני חושב שיש, נניח, אפילו ערים כאלה, לא רוצה להגיד דווקא זה, אבל זה מתחיל בטף, נניח. ששם באמת זה כאילו משהו באמת מיוחד, שכל אחד כאילו מה שהוא רוצה, הכל נורמטיבי, אין שום בעיה. אז יש דבר כזה, והרב אומר שזה ממש חשוב. חשוב שאדם יחיה באופן הרמוני עם עצמו, בלי שהוא צריך לחכות מישהו אחר, או צריך לתת דוח למישהו. זה חשוב מאוד, במיוחד בחברה סגורה, ששם יש יותר כאילו דביקות לפעמים. קחו את זה בחשבון. כן.
לא לעניין הנוגע לחברו שיבזל תעבור, זה דבר קורה לבר. ואני אתאר לסדר רוחני של חברו במעשו בתכונה הזו. כי הוא רואה שלפי תכונתו היה הדבר מציל אותו הרבה, והיה משפיל אותו מערך מוסרו למטה מאוד. או...
על כל פנים?
על כל פנים היה זה אצלו, או אתה לשפיל את מוסר. אל יחליט שהוא כן בחברו.
מה כתוב כאן? חשוב מאוד. זה הפוך, זה הפוך הפעם. שאדם עושה משהו, החבר שלי עושה משהו, אני אומר, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי חוטף דיכאון. אז כנראה גם הוא בדיכאון. לא נכון, הוא לא בדיכאון. אמנם לך זה לא מתאים, אבל הוא עושה את זה כנראה שהוא שמח בזה. לדוגמה, נניח שאת מכירה איזה מישהי שהיא, לא יודע, יש לה איזה סדר יום אחר משלך. שונה לגמרי. זאת אומרת, אם אני הייתי נאלצת לעשות מה שהיא עושה כל יום, באמת הייתי משתגעת. אבל אל תחשבי שגם היא משוגעת בגלל זה. לך זה היה משגע אותך, נכון, כי לך זה לא מתאים. ייתכן שלה זה מצוין.
לפעמים אנחנו נוטים כאילו לרחם על אנשים, וכאילו סתם לרחם על איזה מישהו עובד לעבודה שמעינינו נראית בזויה, אבל יכול להיות שהוא ממש כאילו...
בדיוק זה, בדיוק ככה.
אבל הכל זה בריאה כזאת שכאילו הכל סבבה, והכל בסדר, אני לא יותר רבות. אז כאילו לך אין ביקורת, כאילו על ה...
כן, פה עוסקים לא בהקשרים שהם שווים לכל נפש. זאת אומרת, ודאי שישנם דברים שהם ברור שהם אלמנטריים לכולם והכל. הנקודה כאן זה כאילו ביחס לאיזושהי תכונה. שזה שאני רואה מישהו אחר, ואני אומר, מה שיש לי זה אולטימטיבית, כאילו מתאים לכולם, ואז מי שלא כזה, הרחמנות עליו זה צרות עין. נתן לכם דוגמה, הכרתי פעם איזה יהודי אחד שהוא עסוק מאוד, הוא איש ציבור מאוד עסוק, ואחרי הרבה שנים הוא החליט שלא אכפת לו כלום, הוא הולך לנופש עם אשתו באמצע שנה ככה, לקחו איזה שבוע, הלכו לנופש, הוא מצוין, הלכו, חזרו, שאלתם מה קורה, איך היה, נחתם, וכו'. אומר לי, בטח, תשמע, לדעתי, הוא אומר, כל זוג, פעם ב-11 שנה, חייב נופש כזה. זה ציטוט די מדויק, לא יכולים, זה היה 11 או 12, משהו בסגנון הזה, מאוד יפה. ואם זה יהיה פעם ב-9 או ב-14, אלא מה, שיש נטייה לאדם להכליל, כאילו, שמה שכאילו, אני עברתי, אני בטוח שזה דגם מצוין, כאילו, עבור כלל ישראל. אז דע לך שאין צורך לבזות את החבר, רק בגלל שאם התכונה שלו הייתה אצלך, זה היה מפסיד אותך, זה היה כאילו, כן, מזיק לך, מוריד אותך, או שזה עוד איזושהי שפלות חוסרית, אוקיי, הרב, המבט שלך על האחר, הוא לא צריך להיות על פי מה שלך היה קורה, אם זה היה אצלך. כי אתה לא הוא. יש אופי אחר, מידות אחרות, תכונות אחרות, שריטות אחרות. לכן, מה שטוב לך לא בטוח שטוב בדיוק לאחר, מה שהיה אצלך גרוע, הוא לא בטוח גרוע אצל האחר. אז זה בעצם, כאילו חצי אחד של העניין. אל תחשוב שמה שלך היה גרוע, גם אצל האחר, הוא גרוע באותה מידה. לא נכון. נמשיך. שיתכן הדבר. מובן? מאוד חשוב הדבר הזה. חשוב, הנטייה היא מאוד להיות כזה, זאת אומרת, להיות שיפוטי כלפי השני. ולבחון הכל על פי מה, איך אני הייתי מגיב אם לי זה היה קורה. לכן אתה לא הוא. ולכן יכול להיות שבאמת לך זה היה מאוד מאוד קשה. לכן אתה לא כזה. ועבורו זה אפילו מצוין. אפילו עוזר לו. אל תחליט שמה שלך גרוע, אז גם לחבר זה גרוע, ייתכן שאצלו זה אפילו מתקן. ולכן, דרך אגב, זה מאוד 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 מורכב ודורש נקיות לייעץ למישהו אחר. כי כשאני מייעץ למישהו, אני חייב להיכנס לראש שלו. זאת אומרת, זה לא עוזר לי שאני אגיד מה אני הייתי אומר על זה. כאילו, אם זה קורה לי, אז מה אני הייתי עושה? כי הוא לא אני. זה מופיע גם במסכת שבת. שם מסופר על היחס בין בין שמואל לבין בניו, שבדעה אחת לפחות אומרת שהם לא חטאו באמת, הם לא הלכו בדרכי אביהם. מה היה בדיוק ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, הבדל אחד, ששמואל שפט את עם ישראל בעריהם, ובניו הם הקימו בתי משפט בירושלים והם שפטו אותם בירושלים. את אומרת לעצמך, אני לא מבין מה הבעיה, כאילו מה הסיפור שיהיה בית משפט בירושלים? כאילו, למה באמת נראה היה שללכת לבן אדם הביתה לשפוט אותו? הרי אם הוא רוצה שנעזור לו, לפחות שיתרח בשביל זה. זה מוזר ששמואל מחטט רגליו והולך מכפר לכפר, מעיר לעיר, כדי לשפוט את ישראל בערם, כמו שקשה לו גם לכם, כאילו, שפוט לכם, אז גם לא קשה. אלא מה, הגמרא אומרת, שמואל רצה לשפוט את האדם בהקשר שלו, כאילו. להבין מאיפה הוא מגיע. ואז הוא יכול באמת לחנך אותו, באמת לרומם אותו. וכאשר הוא חווה את הסביבה, את ההקשר, את כל החברה, אז הוא יכול באמת להכריע הכרעה שהיא מדויקת. זה היה שמואל. בניו לא עשו את זה. הם באמת לקחו איזשהו בית משפט בירושלים, כדי שיהיה שכר כתוב שם לחזנים והסופרים והשוטרים וכל זה. בכל אופן, כשאתה שופט את החבר, אל תשפוט לפי מה לך היה קורה אם אתה היית כמור, כי אתה לא כמור. זה חצי מנה. עכשיו זה בחצי השני.
לפעמים זה עוזר, כאילו להיות לא את אור מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, או כאילו מקום של להתחשב שאם לי זה לא היה נעים אז אני לא אעשה לה.
נכון, נכון. אז אם זה בא כלומד, אם זה בא כשם לב, כעדינות, שאני באמת רואה איפה הוא נמצא, ואני רק מדגים את זה את דרכי, אז אין בעיה. אבל אם אדם שופט את האחר, הוא אומר שכיוון שלי זה היה גרוע לבחור, זאת אומרת, בהקשרים שלהם נניח מוסרים, ברור שזה כאילו אסור להכפיש, אסור לגנוב לאף אחד וכו', אבל בעניינים שהם קשורים לאיזשהו כישרון, נניח אדם החליט שהוא עובד בתור כמאבטח. עכשיו, אם אני הייתי מאבטח, כנראה שהייתי חוטף דיכאון. אבל מה זה קשור אליו? יכול להיות שהוא מבסוט מזה, שזה מצוין לו. וכשאני עכשיו מייעץ לו, או צריך להעריך אותו, אז אני לא אעריך אותו על פי מה היה קורה לי אם אני הייתי מאבטח. מה זה קשור? יכול להיות שלי זה לא טוב, ואצלו זה מצוין. ממש מצוין. גם כאשר אדם, דרך אגב, פוסק הלכה, הוא צריך מאוד להיזהר, שאסור לפסוק הלכה לאור מה שאני נוהג. מה שאני נוהג מחמיר בדבר כזה או אחר, עניין שלי. אז כאשר האדם שופט מישהו אחר, הוא צריך לבוא אותו לפי מה שהוא, בהקשר שלו, ולא מה שאני הייתי נוהג אם זה היה קורה לי. זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ועכשיו הפוך. כן.
חבר
שלי הוא מוצלח מאוד. הוא מצליח בדברים, כי הוא עושה כך וכך וכך. אם אני אחכה אותו, יעשה גם כך וכך וכך, כנראה שאני גם יהיה מוצלח. לא נכון, טעות. כי עבור החבר, זה ממש מתלבש לו מצוין על האישיות שלו, על האופי שלו, על ההרגלים שלו, הכוחות שלו, זה ממש מצוין. אם אתה תעשה כמוהו, בצורה חיצונית, לך זה יהיה הפסד גדול מאוד, הפסד עצום. לכן, אל תחשוב, או אל תקרין, אל תשליך ממה שהיה אצל החבר על מה שיהיה לך. ייתכן מאוד שמה שיצליח לחבר לך ממש לא יצליח. יש מינה כזה, אולי יותר אצל דוסי מאשר אצל אחרים, שאחד עושה משהו וזה הולך לו, פתאום צונמי עצום, גל לא יתואר, של כולם הולכים על הדבר הזה, עכשיו זה לא ילך כאילו. הבן אדם תפס איזשהו פטנט, איזשהו עניין. אם כולם יעשו מה שהוא עשה, אז נשרף השוק כאילו, אין סיכוי. אז מה שהצליח אצלו, אצלי לא בטוח שיצליח, כי זה קשור לתנאים, קשור לתזמונים, קשור לאישיות, קשור לחסרונות, יתרונות. לכן אי אפשר לחנך בן אדם בצורה של כאילו סרט נע, שמה ש... יצליח פעם אחת, שבלונה, גלופה, הולך עכשיו על כולם. זה פשוט לא הולך, הדבר הזה. אז הוא אומר, זה גם ביחס שוב לשיפוט האחר. שאני אומר, מכיוון שלי זה היה מזיק, אז בטח גם לא זה מזיק, בטח הוא מבואס מזה, והתשובה היא הוא לא מבואס מזה. וב' בחיקוי של השני. שאומר, הנה, תראה אותו כזה מבסוט. אולי זה בגלל שהוא עשה כך וכך, אז גם אני אעשה כך וכך, אולי גם אני מבסוט. התשובה היא לא נכון, לא בהכרח. ייתכן שמה שמשמח אותו, זה קשור לאיזשהו דקויות של אישיות, של אופי, של הרגלים, של דברים. אצלך זה יהיה מזיק מאוד, כי זה זר לאישיות שלך. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מלחכות אנשים אחרים. גם בשיפוט וגם הפוך, שאני כאילו מחכה מישהו מצליח. אז אומר הרב, שמה שחברו מתנהג כך וכך וזה לא באמת מזיק לו, אם אתה תנסה את זה, זה מאוד יזיק לך. כי יש לך אופי אחר. ייתכן מאוד שזה ככה. אז לכן, אל תעשה אחד לאחד בצורה טכנית מאחרים. ושוב, יש לזה הרבה מאוד השלכות, במיוחד אדם שאין לו ביטחון, שהוא נמצא באיזשהו סחרור, אז הוא מאוד מנסה להתעלות במשהו, באיזשהו כאילו גורם יציב. אז הוא רואה מישהו, הוא אומר, שמה, הוא יציב מבחינתי, אז אני אעשה בדיוק, אני אחכה אותו בול, כאילו, אחד לאחד. זה לא ילך, כי זה אופי אחר, נשמה אחרת. כן. יפה. זו השאלה. עוד דקה נראה אולי, ואם לא, אנחנו נסביר יותר את הדבר הזה. את צודקת מאוד? כן. בכבוד.
על
כסף
מאוד,
להתחזק
בתומתו, ולחשוב
עם
זה, טוב על השבועות ולקבלם בסדר פנים יפות, אז ימצא חן בעיני אלוקים רב.
כן. עכשיו יש בהמשך כתוב שהאכן הוא קשור לעניין של שכל טוב, שאדם שבאמת מבין טוב את המציאות, כן, בעומק שלה, אז הוא גם מוצא חן. איך זה קשור לצניות? איך זה קשור לצניות?
שכל אחד ישים לב למקום שלו.
שצניות בראש ובראשונה היא לא מה אני לובש. היא אפילו לא איך אני, כאילו בהקשר של, של בינו לבינה וכן הלאה. צניעות זה להיות נאמן לפנימיות שלי. זה ההגדרה הכי, הכי פשוטה לענייני צניעות. שהאדם נאמן לעצמו, בלי איזה רצון להרשים חיצונית את עצמו או את האחר. ואני חושב שהשאלה הזאת היא מאוד מאוד כואבת, זאת אומרת, לא השאלה, היא טובה מאוד השאלה. הקונוטציה עבורנו, שכאילו צניעות זה רק מה אני לובש, פשוט עליבות. זה כל כך לא... מתחיל משם. זה הרבה יותר עמוק מאשר מה אני לובש, או עם מי אני מדבר, או עד כמה. זה מי אני בכלל, כאילו. מי אני בעיני עצמי. ולכן הגמרא דנה בכוח באורך. הוא אומר, תשמע, צניעות באמת נבחנת בלילה, לא ביום. באמת נבחנת בחדרי הדרים, כן? ולא בהקשרים של פרסיה חברתית. זאת אומרת, המהפך הזה הוא מהפך דרמטי.
אני לא מבינה, אבל אני רוצה לשמוע את זה רק עכשיו, בגיל 20. אני לא מבין
למה אתה שואלת אותי שאלות כאלה. כמה אני מנסה, כמה אני משתדל. למה לא באת קודם?
זה באמת מקומם.
אני מבין.
זה גם העניין של קצת אובדן האישיות. מין כבר דיברנו על זה מקודם. קצת לשכוח מי אני, כי ככה כולם עושים, כי אני חלק מהעדר, ואני צריך להיות חלק ממשהו, כי מה יחשבו עליי ומה יגידו עליי, במיוחד מי שגר במקומות יותר סגורים, אני פחות מכירה את זה, אבל כן, שזה בדיוק ההפך, שזה בדיוק ההפך מבן אדם שאמור להיות קרוב לעצמו, קרוב לשם, קרוב לתורה, קרוב לחיים. זה פשוט בדיוק ההפך, וזה... אין לי בעיה שאתה בוחר חברה טובה ואתה נמצא בה, אבל גם חשיבה עצמית, גם זהות עצמית, לאט, אפילו עכשיו סתם, אני מלמדת בנות ריקוד בעלי, אני בעלם מהם איך שהם לא מכירו את עצמם, כי זה באמת קשה, זה באמת קשה העניין הזה, וזה ממש מקומם אותי.
אני מאוד מסכים איתך. מסכים איתך מאוד. תפני לעצמך, או לאף אחד אחר. תפני לעצמך, תגידי, אני דורשת להעמיק בזה יותר, להבין את זה יותר. מסכים? אף אחד לא קטן, אף אחד לא קטן. תראו, אני חושב שזה לא פייר לשפוט. יש מצבי צבירה שונים, בגילאים שונים. בבית ספר, בכיתה A, אי אפשר להתחיל עכשיו להסביר לבן אדם, תחבר לעצמך. הוא צריך כללים ונהלים. זה נקרא צניעות. באמת, זה לא צניעות. אגב, יש בהרבה מאוד בתי ספר חילוניים, תיכוניים. יש קוד לבוש, תקנון. לא קשור לצניעות בכלל. סתם, תהיה נורמלי, פחות פרובוקטיבי. אז הדתיים קוראים את צניעות. אבל זה לא שורש הצניעות. זה פרט, נכון, בוודאי שכשיש... אני מאוד מבין את זה, אני חושב ש...
לא, איך חזה
לגיד? אז זהו, העוצמה של ההלכה, שהיא לוקחת רעיון גדול, היא פורסת אותו לפרטים, עד המילימטר, כחוט השערה, משהו דקיק.
זה שזה מה שאנחנו עומדים בסוף.
אני חושב שיש בכל תחום, הכי כאילו מתוק בזה, זה איך עולם ההלכה כאילו מדייק את הדברים, בפלס מושלם. איזה גדול זה הדבר הזה. אני מאוד מסכים. אני מאוד מסכים. אני מאוד מסכים. אני חושב שזה לכן בדיוק נפגשנו.
לא, אבל אני שואלת פה, איך
נלמד
את זה?
אני חושב שאם אנחנו באמת נלמד את זה לעומק.
כאילו, אולי בשונה מחלק מהמלכו, כן, היו לי מורות שכן דיברו על העניין של צניעות, לא, יאללה, כאילו, היה כל אחד, אתה אמרת בגיל הזה, מה אתה מבין, הם מעצבן אותך, הכללים, וזהו, כאילו, יש דברים שבגיל מסוים אתה קולט, זה לא שלא אמרו אותם, לפעמים באמת לא אמרו אותם,
אם זה היכולת שלך לקבל.
מסכים.
אני גם חושבת שזה כן דברים שעלו, אני לא חושבת שדיברו אותי על עצמי, דיברו אותי רק על סנטימטרים. פשוט זה תכנים שעכשיו בגיל הזה אתם מקבלים.
תמיד אני נשמע מצטדק.
לא, אבל בסוף מה שבהלכה, מה שרואים בהלכה זה לא
אני לא מבין, אני לא מבין מה זה הלכה אם לא השולחן ערוך שמדבר איתך על איך מתלבשים, כאילו למה זה לא הלכה?
זה מה שאני אומרת, שזה איך מתלבשים, זה מה שהוא אומר לי, איך מתלבשים, ואתה מדבר איתי על זה שצריך להתחבר לעצמי ולא בכלל לחשוב.
אבל זה מה שהוא אומר, שגם בחדרי חדרים יש כללים, כאילו אלא מה? עוברים על זה חפיף כזה, כי זה לא אטרקטיבי מספיק, זה לא, או שלא קשובים לזה מספיק. הנקודה הזאת היא מאוד יסודית, זאת אומרת, לכן אנחנו כל כך כאילו דשים בה, כי הזיוף הזה של כאילו את צריכה לסבול בגלל אנשים אחרים הוא זיוף הרסני. זה פשוט זה הפך הצניות, פשוט ככה. כן,
למה אין צריך חשיבות גם לצניות של עצמיות, כמו שזה חשיבות להסתכל על עצמי, להאמין?
מי אמר שאין חשיבות? חכיש, וואי, אנחנו רק בהתחלה. יש מאוד חשיבות, ממש חשיבות, לפרטי פרטים. אני לא יודע, נראה שאלה, אני שומע כאן הפוך, אני שומע שעסקו איתכם רק בפרטים, רק בסנטימטרים. יש קדושה גדולה בסנטימטרים, ממש גדולה, אבל זה אחרי שאדם מבין כאילו את העיקרון, ואז כל סנטימטר הוא כל כך מתוק.
זאת אומרת,
זה אני חושב שיש פה שניים שותפים. יש כאן מערכת שהיא מאוד מאוד בתוך סד, שצריכים להגיע לתוצאות, כאילו, בסופו של דבר. גם תוצאות לימודיות, אבל גם תוצאות מוסריות כאלה ואחרות. ולכן יש מאוד, כאילו, נחישות להגיע בסוף שורה האחרונה. ויש גם קשל אצל הלומדים, אין מה לעשות. שכשבת לא חשובה, ויש גיל כזה שבאמת אנחנו בבלקאוט מוחלט, כלפי כל דבר שהוא קצת טיפה מנסה לסדר אותנו וכן הלאה. אז זה קשה מאוד. אני קצת עמית בעניין. אנחנו כאן קצת חכם בלילה. למה חכם בלילה? כי כולם פה באו כי הם רוצות לשמוע, הם בשלב שהם באמת מעוניינות להעמיק בדבר, יש אמון גדול. זה לא חוכמה, כי יש מקומות שבהם אין אמון כזה. מה נעשה אז, כאילו? ואז צריכים להגיע בסוף לסוג של דין כזה, להגיד, שמה, זה וזה וזה הכללים, מי שלא רוצה, אין מה לעשות. אלה החיים.
אני קורא לזה כללים ולא צניעות, כי
אני מסכים.
כאילו רואה תיאמה, אני עצמי.
אני מסכים.
אני אומרת, יש, היה עוד בר, גם לנגב אובנה, היה עוד מלא מלא כללים שכן סבור לנו, ואת איכשהו, התחום הזה, כאילו, תמיד נשמע בתור, כאילו, על הדרך טוב, זה סביר לך משהו יותר עמוק. כאילו, נשמע שגם הצוות עצמו, עוד נגיש שזה לא באמת.
אני מאוד מסכים, וגם יותר מזה אולי, אני חושב שכשעוסקים בזה בעומק, זה מזייף לגמרי, כאילו. כי העומק, מה שנקרא, בכיתה י' עומק, זה כל מיני סוגים של המחשות דביליות, כאילו, על מה זה צניעות. ואז זה בכלל מזייף את הכל, כאילו. אז נכון, באמת, באמת אני, אין לי הסבר אחר מלבד שהעיתוי, קודם כל, הוא עיתוי לא קל. ובית, צריכים באמת עוד הספקת, זאת אומרת, דחופה של מחנכות נורמליות. וזה לא פרסומת עצמה לכלום.
אני מרגישה שהרבה פעמים
יש פה
את האמירה הזאת של למה לא אמרו לנו, למה לא אמרו לנו, ובא לי להגיד לנו, זה משהו. קודם כל אני חושבת ש, וכאילו, ברור שהעולם של התורה הוא עולם ענק, ואנחנו כל הזמן מגלות עוד הלכות ועוד רעיונות ועוד דברים, אז ברור שאי אפשר להגיע להכל, זה דבר ראשון. דבר שני, נראה לי, יש לפעמים קצת נטייה לזרוק דברים על המחנכים, על המדריכה, על זה, לא אמרו לי, לא גילו, לא זה, לא זה, לא זה. נכון שיש הרבה דברים שלא אמרו לנו, אבל קודם כל יש המון דברים שאמרו לנו, ולנו זה כבר מובן מאליו, אז אנחנו לא חושבים על זה שאמרו לנו אותם. באמת, בסופו של דבר, אין מה לעשות, זה החיים שלנו. כמה שיהיה לנו מחנכים ומדריכות, אנשים טובים בדרך, זה אחריות שלנו לבוא,
לעשות המסע שלנו ולברר את הדברים שחשובים לנו, ואי אפשר כל מה להגיד למה לא אמרו לנו, כי
צודקת,
זה אחריות שלנו, זה לא
רואה, זה לא שאלה שלכם. זה לא מתוך מאשים.
זה כמו שאתה דבר על זה, שהדבר הזה גם, נראה לי, לא אתם שמרו, יש פה הרבה בנות שאמרו, פה בקטנה שהיא כן אמרו להם, זה שיש לפעמים מדובר על זה שתלמיד בציבור הדתי נענה הצניעות, וזה כאילו מאוד כותרת כזאת, זה לא אומר שבסופו של דבר בחיים אין הרבה אנשים שדברים על זה, ופשוט זה פחות רעש. אז נראה לי ש יותר חשוב להשקיע אנרגיות בדרך שלנו מאשר בהתעסקות, כאילו למה לא אמרו לנו, ומה שבאמת חשוב לנו, אנחנו נדאג להעביר את זה הלאה.
מסכים מאוד, נכון? זה גם לא כל כך שאלה רלוונטית, כי אנחנו באמת נמצאים במקום שבו אפשר כן לברר יותר, כי אנחנו פרור חושב בגיל אחר, בשלב אחר בחיים, בשלות אחרת. אז וואלה, כאילו ככה אחריות. מסכים? בכל אופן, אז לפי זה יוצא שבאמת, שוב, שורש הצניעות הוא בכלל לא מתחיל בינו לבינה בכלל. מה הקשר? פה מדובר על שני חברים כאילו, שאחד הוא חקלאי ואחד הוא תמיד חכם. לא קשור למה הוא מתלבש. וגם שם יש עניין שאדם יהיה באמת נאמן לעצמו. אולי בעיקר שם. כן, אז זה קצת על מושג הצניעות.
הרב, אתה חושב שאני הצניעות זה עניין של בנות?
זו אותה שאלה שהייתה לפני כן, אותו דבר בדיוק. זה פשוט רדידות, רדידות שלא קשורה לדברי חז"ל. זה קשור באמת שכשאדם קולט את זה בצורה טכנית, אז ברור שיש באמת הגבלות יותר, נקרא איזה מרחיקות לכת אצל בת מאשר אצל בן. יש דבר כזה, נניח כיסוי ראש, זה יותר כאילו לאישה נניח נשואה מאיש וכן הלאה. גם כל באישה ערבה זה נכון שיש נקודות שבהן זה כאילו יותר בא לידי ביטוי ואנחנו עוד נעסוק בזה באמת למה. אבל השורש הצניעות הוא לא בגדר, הוא בבסיס עצמו, הוא ממש לא קשור לבנות. כן.
אצלם כותב בתור הרעיון,
נכון, אנשים וכל שכן אנשים, נכון, נכון. יש עוד כמה הלכות שככה קשורות לזה, אנחנו עוברים דף עכשיו, טוב? הופכים רגע. יש רמב״ם, הרמב״ם מדבר על צניעות גדולה שאדם תמיד חכם נוהג בעצמו. אנחנו במקום מספר 3, בסדר? אנחנו קצת נתקדם כדי להגיע ל הנקודה הזאת שם היום לסיים את העניין. אנחנו בהלכות דעות ברמב״ם, הוא שם עוסק בצניעות תלמידי חכמים, של איך תלמיד חכם צריך לנהוג בעצמו. אז בואו נראה ביחד, אנחנו עכשיו נתחיל בהלכה ו' שהיא קשורה בשירותים, ואחר כך הלכה ח' קשורה בצורת ההליכה וכל מיני דברים אחרים. בכבוד, צניעות גדולה.
צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. לא יתבזו ולא יתגלו ראשן. ולא גופן, ואפילו בשעה
שיכנס
לבית
הכיסא
יהיה צנוע.
מובן? כן. זאת אומרת, אם אדם תמיד חכם, הוא צריך להיות יותר צנוע, יותר מאשר כולם. אז גם גילוי ראש זה בעיה, וגם גילוי הגוף זה בעיה, וגם בית הכיסא, שזה מקום שבו צריכים להתגלות, אז גם שם צריכים להיות צנוע, ויש שם הסבר של איך בדיוק עושים את זה, אנחנו נקפוץ על זה רגע לשורות האלה. הכוונה שהאדם שהוא תמיד חכם, אסור לו שיהיה ראש גלוי. מבחינת צניעות. מוזר, נכון? כי זה לא הרי חוסר צניעות.
אז שיהיה לו כיפה עם כזה.
משהו כזה, עם גומי. או עם מסמר. נכון, משהו כזה. הלאה, עכשיו אחרי 6-7 שורות מתחת, השורה האחרונה, וכי דרך.
וכי דרך שנוהג צניעות ביום בבית הכיסא, כך נוהג בלילה.
זה, הוא בדיוק נסך לברכות, הגמרא, אתם זוכרות. אז הרמב"ם פוסק את זה הלכה למעשה לתלמיד חכם, שהוא חייב להיות צנוע. זאת אומרת, כל אחד ראוי שיהיה צנוע. תלמיד חכם חייב להיות כזה. אז זה גם בביזיון וגילוי ראש וגוף, וגם בבית הכיסא, ביום ובלילה צריכים לנהוג צניעות. הלכה הבאה, זה שם בהלכה ח', יש שם לגבי צורת ההליכה של אדם, שוב, בן תלמיד חכם, כי אז פעם זה היה, בעיקר בנים תלמיד חכמים, נכון? זה היה הרעיון. בינתיים, כאילו עד הדור האחרון, זה מה שהיה. תלמיד חכם היה בן. אנחנו בהלכה ח'. כן.
לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי, כי עניין
שנאמר,
ותלך לנטוי את גרון
ולשקרות
עיניים.
לשקרות עיניים, הכוונה זוכרות מה זה אומר? זה סוגיה ארוכה. יפה מאוד, נכון. אז זה בעצם פסוק בספר ירמיה, נדמה לי ישעיה, אני לא זוכר, ירמיה אני חושב, ישעיה? אוקיי. אז הרמב"ם באמת הביא את זה להלכה לגבי תלמיד חכם, שאסור לו ללכת בראש מורם, גרון נטוי, הכוונה שיש לו כאילו ככה, משהו כזה, עם אף בעננים. זה אסור, הדבר הזה. למה זה אסור? זה נקרא חוסר צניעות ברמב"ם. זאת אומרת, זה נקרא חוסר צניעות, כי אם לא, זאת אומרת, אם הוא הולך ככה, אז הוא לא צנוע, כמו שהוא אמר קודם. נמשיך.
זה לא
יעלה חכם.
אבל זה מותר מה, כאילו שתלמיד חכם ילך, כאילו, לא בקומה זקופה?
לא בקומה זקופה, בדיוק.
כאילו, אז מי ילך בקומה זקופה?
אף אחד.
אבל כאילו זה כבוד, כאילו כן צריך להיות
מכובד,
זה מוזר.
מכובד, כן, קומה זקופה לו, הכוונה לא בצורה של האף בשמיים ככה, עיניים על העמוד חשמל, זה לא.
כאילו כן גב זקוף.
גב יכול להיות זקוף בריאותית, אבל הראש צריך להיות עם אף פחות, עם מתחת ל-90 מעלות. שלא יהיה כלפי מעלה, שיהיה כלפי מטה קצת, טיפה כלפי מטה.
אז הרב, מה זה קומה זקופה?
הכוונה שכשאדם הולך כאילו כמו עמוד כזה, זה רוצה ללכת קצת טיפ-טיפה, טיפה, כן, פחות שוויצר, פחות, קיצור, פחות מתנשא, יותר צנוע, יותר פשוט. נמשיך עוד טיפה, אבל כי זה חשוב, טוב? דקה. כן. בנחת.
בנחת כמו אנשים לגסי הרוח. כי
זה שנאמר הלוך ותפוק שתלך לה והרגליים תפליסה. מה הכוונה? כמובן שהרמב"ם לא אומר שאישה צריכה ללכת ככה, כן? שהיה ככה במנהג הערביות כנראה אז, שהם היו נשים עם גסי הרוח, היו הולכים עקב בצד גודל, הכוונה בצעדים כאלה, מדודים כאלה. זה לא שייך דבר כזה. תמיד חכם צריך ללכת בצורה יותר פשוטה, פחות משך תשומת לב. כן? אז עשו הלכת מדוד, כאילו, בצורה כזאת שהיא מוקפדת מאוד, כן, מדי. כמו שנהגו אז גויות, נשים, וגם גסי הרוח נהגו ככה. אז זה עשו. ושוב, מדובר פה על הלכה, זה לא הדרכות כלליות שכדאי, ראוי שכך יהיה. תמיד חכם מחויב בדבר הזה. כן. זה משהו אחר, כי כשהולכים ככה ברחוב, אז כל צעד הוא כאילו מושך תשומת לב. כשאדם הולך מדוד בתפילה, אדם הוא באמת לפני מלך, אז הוא הולך בצורה שהיא יותר מדודה באמת מאשר ברחוב. ברחוב זה לא שייך. כן.
ולא ירוץ ברשות הרבים כמדם משוגעים.
מה הכוונה? שאסור לרוץ מדי גם כן, כי גם זה מושך תשומת לב.
הרב, אז גם הליכות נגיד ביישוב
אסור לעשות? אם זה נקרא לרוץ כמשוגע, אז זה בעיה.
נראה לי אם מפספסים את האוטובוס מותר לרוץ, זה פשוט לא בנוע.
נכון, בדיוק. אם זה בא כדרך חיים, שהוא תמיד רץ כמשוגע, אז זה בעיה. אם אדם רץ לכושר, זה לא כמשוגע. הכוונה זה כשמישהו הולך ברחוב, הוא בשיגעון, כאילו. אז זה בעיית צניעות לאדם שהוא תמיד חכם. הלאה, ולא
יחפוף קומתו כבעלי חטוטרת.
מה הכוונה?
וגם לא ילך כפוף.
אמר, טוב, אסור קומה זקופה, אז הוא בבת יענה כאילו, באופן קבוע. ראש באדמה. גם זה משוגע כאילו. זאת אומרת, אל תהיה עזוי.
תהיה נורמלי.
תהיה נורמלי, בדיוק. אלא נראה עכשיו, חבוד.
אלא, בעל דעה
הוא מסתכל למטה.
אלא מסתכל למטה, או כמו שהוא עומד
בפלא. הוא מהלך בשוק.
הוא מהלך בשוק כאדם שהוא תרוד בעסקיו.
הכוונה, הליכה מהירה, לא משוגעת, והסתכלות למטה, אבל לא בת יענה. משהו נורמלי כאילו, הולך רגיל, זריז, נורמלי. זה תמיד חכם. עכשיו, לכל אחד זה ראוי כך. תמיד חכם זה חובה כך. מה זה אומר לנו על ההנהגות האלה של שוב, המקור לזה הוא פסוק בישעיה שעוסק בכלל באישה. כנראה שצניעות לפי הרמב״ם היא לא קשורה דווקא לבת, נכון? כי הוא לא אמר אל תהיה מוזר. הוא אמר אתה אמור להיות צנוע. אז אם אדם הולך אחרת, זה לא צנוע. אז מכאן שהאדם תמיד חכם, הוא מחויב בגדרים שעבור אנשים אחרים, אולי זה רק ראוי.
הרב, מה הגדרה של תלמיד חכם?
שאלה טובה. זה לא כאן המקום, הנקודה כאן יותר, זה לא מי חייב בזה, כאילו, למי אסור לרוץ או להיות בעל חטוטרת וכל זה. אלא עצם העובדה שהלכות צניעות, הן חלות על בן לא פחות מאשר על בת. זאת אומרת, בהקשר הזה ודאי זה לא, הכוונה היא רק גדולי הדור. אלא אדם שהוא נושא תורה, כן, שהוא מייצג את התורה באיזשהו אופן, הוא לא יכול להיות מוזר. אולי זה כולם באופן מסוים, לא יודע עכשיו. זה כאילו פחות הנקודה כאן היא לא בהלכות תלמיד חכם, אלא בהבנה שבעצם צניעות היא לא קשורה, היא לא התחילה אצל בת. נמשיך עוד טיפה, אפשר?
וואו, עוד, אז למה כותבים כאילו לתלמיד חכם? למה להגיד שלכולם?
כי לכולם זה ראוי, תלמיד חכם זה חובה. ספר הלכה כותב חובות. רק עוד דקה, ברשותכם. כן.
גם אם ההלכו של אדם ניכר לשכם ובעל דעה, הוא שותה בשכה. לכן אמר שלמה בחכמתו, וגם בדרך כשהשכם הולך ליבו,
חסר.
ואמר הכל שכה לו.
הכוונה היא שאפשר לראות מצורת ההליכה של האדם מהרמב״ם, האם האדם הוא חכם או שהוא כסיל, או שהוא טיפש, או שהוא שותה. לכן אדם כזה שהוא נושא תורה, הוא צריך להיות מספיק מורגן על עצמו, מספיק מאוזן, כדי שלא יחילו לשם מזה. שוב, פה עוסקים רק בבן תלמיד חכם. לא בבת, לא באדם רגיל, בבן תלמיד חכם. נמשיך.
הוא מודיע לכל על עצמו שהוא
שכה. מובן, נכון? יפה. לבנת בכבוד, רק שאלה חוב. בכבוד.
הסתכלתי מקודם על הסוגרים שקצת דילגנו עליהם, ויש
כן.
לו ולא ידמיין שהוא נפנה אפילו לצורך גדול.
כן.
יש הלכה כזאת גם לציבור לא לדבר בשירותים?
התשובה היא שכן. אלא אם כן יש איזשהו צורך אמיתי, כמו שדים. היה פעם כזה דבר שצריכים או שדים או חשד, שם צריכים לדבר בשירותים. היום זה לא קיים כל כך, ולכן אסור לדבר בשירותים.
איזה סיבה?
חוסר צניעות. חוסר צניעות, פה זה צניעות. זה חוסר צניעות, בלי קשר לשפה זרה. לקרוא לשון הקודש זה בעיה. לקרוא באנגלית מתירים, ככה באמת נוהגים אנשים.
רגע, זה בעיה לשים נגיד כאלה כל מיני דברים במקלחת כזה?
פסוקים לא.
לא, לא פסוקים.
לא, דיבור פשוט.
דברים באנגלית, כן.
לא, אבל בעברית זה לא.
אבל זה לא השאלה, אבל זה לא השאלה. אחרת, זה אחרת מקלחת.
במקלחת אפשר להגיד?
זה אחרת מקלחת. זה אחרת, כן. זה אחרת מקלחת. זה אחרת.
טוב.
בשירותים זה בעיה. כן. נכון. זה קשור להכרח. זאת אומרת, הנקודה שם שצריכים לגלות רק מה שהכרח לגלות, ולא מעבר לזה. ובאופן מסוים זה שונה בין איש לאישה. אפשר עוד הלכה אחת ברמב"ם? הלכה ט', בכבוד.
מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שלמיות וכיוצא
בהם. מובן? זה חשוב זאת אומרת, אם באמת אדם נושא תורה, שזה יהיה גם מלבוש מכובד. אז זה ודאי נכון. אבל מה אסור? עכשיו נראה.
ולא ילבש לא מלבוש מלאכים, כגון בגדי זהב וארגמן, שהכל מסתכלים בהם. ולא מלבוש עניים, שהוא מבזה את לובשיו, אלא בגדים בינוניים נעים.
מובן? יפה, נכון, זה גטר יפה. מה? גדולי דור. משהו אחר. אנשים שהם גדולי דור זה אחרת. הכוונה שאם אדם בגלל מעמדו, או שהוא שופט עליון, או שהוא רב ראשי לישראל, הוא צריך איזשהו משהו שהוא יותר מכובד לצורך הציבור, אז זה משהו אחר. יש גם בזה אריכות, אבל אני קיצור הזמן.
הרב, אבל אם זה נגיד, כאילו נגיד אנשים פשוטים כמוני, שמישהו מתלבש בצורה כאילו שהיא צנוע, אבל היא כאילו שונה טיפה.
או, אז מכאן ראית שאפשר להיות מאוד צנוע מבחינת הכיסוי, אבל זה בגד זהב, זה לא צנוע.
לא, אבל זה לא חייב, כאילו, הרב פה מדבר במצב שזה מעודר יותר.
כן. אם זה רק שונה, אבל זה אומרת, סולידי, אין בזה בעיה. אם זה מושך תשומת לב בגלל השוני שלו, אז זה אחרת. זאת אומרת, הנקודה היא לא עד כמה זה ייחודי או לא, אלא עד כמה זה מוציא את העיניים. אז בגד זהב או ארגמן מוציא את העיניים. נמשיך. הכוונה פה שקוף, כן? שלא יהיה בגד קל מדי, שהוא בעצם שקוף, רואים את האור תחת הבד, כן.
ולא יהיו בגדיו סחובים על הארץ מבגד עשי הרוח, אלא עד הכבור ובטן יד שלו, עד ראשי צביעותיו.
מה הכוונה?
סחובות.
שאסור שיהיה שובל כזה, מאחוריו איזה מין גלימה, או לא יודע מה, שנגרע מאחוריו, וגם אסור שיהיה יותר מדי ארוך, כאילו. אלא עד ראשי האצבעות ועד העקבים. הכוונה שאדם כזה שהוא נושא תורה, תמיד חכם, הוא צריך ללבוש על פי הרמב״ם בגדים ארוכים. זה חובה, זה דין לפי הרמב״ם. כן, ואגב לכן יש אנשים שנוהגים למרות שהם לא בהכרח תמיד חכמים, אבל הם נוהגים בעצמם ללכת עם בגדים ארוכים תמיד. גם בקיץ כשחם, מה נעשה?
יש איזה פוסק שהמשיך את ההלכה אחרי הרמב״ם?
השולחן ערוך. השולחן ערוך, כן. נמשיך עוד טיפה.
לא יוצא לבוסם לשוק, ולא מתגדים לבוסמים, ולא עושים בוסם בשערו. אבל אם נשך בשערו בבוסם כדי להעביר את הגרמה,
נתנו. הכוונה היא שאסור בוסם.
מה הלכה הזאת?
לתמיד חכם. לתמיד חכם. כן. שאסור לו בוסם, כי זה יותר מדי כאילו מושך תשומת לב, אבל להעביר זונה, הכוונה נניח דאודורנט מותר. זאת אומרת, מה שהוא נעשה כדי להעביר זוהמה, זאת אומרת למנוע לכלוך, אין בעיה. מה שהוא נועד כדי איפוי כאילו יתר, זה אסור לתלמיד חכם. עכשיו כל זה, שוב, קשור לבן תלמיד חכם, לא לבת, לבן תלמיד חכם. אפשר עוד ככה ממש טיפה, ואנחנו בזה נסיים. אנחנו ברמב"ם נוסע בהלכות תלמוד תורה.
שכל היגיע מתורתו בבית המדרש לא במראה ומשכח. וכל היגיע בתלמודו בצנעה מחכים, שנאמר בעץ נועים חוכמה. וכל המשמוע קולו בשת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו. אבל הקורא בלחש במראה הוא שוכח.
כן, הכוונה שמי שיגיע בצנעה, אז הוא מחכים יותר. יש איזה חוק כזה, שככל שהאדם יותר צנוע, אז הוא מחכים. יש לי מי שיסבר למה זה כך, ומדוע באמת מי ש... יפה מאוד. שמי שלומד בצנעה זה לא פרס, זה לא סגולה, זה לא איזה משהו שהוא כאילו שולי לעניין, אלא זה שאדם לומד תורה מתוך מקום שהוא פנימי יותר, שהוא אמיתי יותר, אז הוא מחכים יותר. וככל שאדם פחות לומד תורה מתוך מקום פנימי, אז הוא פחות מחכים. אז יכול להיות שהוא עוגר ידע, אבל הוא לא יכול להחכים מזה, כי זה לא באמת מגיע בכאילו מקום שהוא מאוזן מספיק. אז מכאן למדנו דבר חשוב מאוד, ש א', צניעות היא לא קשורה דווקא לבנות, כמו שכבר עסקנו גם בעבר, סליחה, וב', יש משהו בצניעות שזה להיות נורמלי, להיות מאוזן, להיות משהו שהוא רגיל, סולידי, ולא משהו מושך תשומת לב, לכן ארגמן או זהב זה אסור, למרות שזה מכסה את הידיים והרגליים, ובגד שהוא יותר מדי מושך תשומת לב, או שהוא גסי הרוח, או שהולכים לאט, או ש... כן, עם ראש יותר מדי בזווית שהיא לא כך נכונה, זה נגד הצניעות של האדם תמיד חכם. תמיד חכם הוא אמור לנהוג בצורה צנועה. זה בעצם מה שאנחנו למדנו היום. כן.
למה כתוב הקורא בלחש ובראש שוכח?
הכוונה שמי שלומד תורה והאוזן שלו היא לא שומעת מה שהוא לומד, זאת אומרת יש בזה איזושהי סגולה באמת, שכאשר אדם לומד תורה בכל רם והאוזן שומעת, אז זה יותר מופנם. לכן כשאני נניח אנשים בלחץ לפעמים, אז הם נניח מדברים לעצמם, נכון? עכשיו נתלה כביסה, כאילו, עם מי אתה מדבר? את לבד בבית. אז זה כדי שהאדם ישמע, ואז יש איזה מין כאילו סירקולציה בתוך ה... למה? אז כנראה שצניעות זה לא להיות לוחש, אלא אני צריך כן לומר את הדברים, אבל בצורה שהיא לא מדי בפרסיה, מדי כדי שאני אבלוט. זאת אומרת, אפשר לומר דבר בכל רם בצניעות. אנחנו נראה שם בשבוע הבא או בשבוע שאחריו, אנחנו הולכים אורך בין הזמנים, יותר נכון, נשלים את הדף הזה ונתחיל את ההלכות עצמם של הלכות צניעות. אני ממש מקווה שאנחנו נשמח מאוד כל רגע מחדש ללמוד את הדברים כמו שהיו היום. תודה השם, בהצלחה.